ופונים אלי הרב שלמה אבינר, שלום לכבוד הרב.
כן, שלום המאזיני.
הרב, כשאנחנו מדברים שוב ערב בחירות על ימין וגם מפלגות ימניות וגם מפלגות דתיות, הרב עדיין לא הסיר את תמיכתו ממפלגתו של אלי ישי, נכון? זו המפלגה שאתם תומכים בה?
כן, זה אנשים ירושלים. אנשים שהם מאמינים לארץ ישראל, עם ישראל.
גם
הוכיחו את
עצמם
בעבר,
נקווה שיביאו
ברכה.
כן, העובדה הזו שבבית היהודי אומרים, ככל שקהל עובר מהבית היהודי למפלגתו של אלי ישי ומחליש את הבית היהודי, אז ראש הממשלה, או בכלל כל ממשלה, תתקשה להתנהל וללכת בעקרונות של שלמות הארץ, בגלל שגם הבית היהודי לא תהיה גדולה, וגם המפלגה השנייה תהיה קטנה. למה לא לתמוך, לאחד מפלגה אחת גדולה, כדי שהיא תקבל את מרב הכוחות?
העניין של ארץ ישראל זה נושא מאוד חשוב, בהחלט. אבל זה לא הנושא היחיד. יש עוד נושאים. למשל, כל החקיקה שפוגעת באופי היהודי של המדינה, הוא גם דבר חמור ביותר. זהו, ואם יהיו שתי מפלגות, מקווה ששתי המפלגות האלה יצטרפו לליכוד, ויהיה גוש ימני.
כשאנחנו מדברים על המפלגה של אלי ישי, ונעשה רגע הפרדה, נדבר רגע על ברוך מרזל, עוצמה יהודית, מיכאל בנארי, תמר בן גביר, החבורה הזו, עד כמה שאני זוכר בעבר, לא זכתה לתמיכתו של הרב.
זאת אומרת, הם אנשים טובים ויקרים, אבל לא נראה שהם מתאימים להנהיג את המדינה. גם אני, אגב, לא מתאים להנהיג את המדינה.
כן, גם אני, הרב, זה בסדר. אבל לכל אחד יש את הסיבה שלא, למה הם לא מתאימים?
הם לא, אני לא יודע. בוא לא ניכנס לפרטים. צריך להפך. לא צריך לומר למה אדם לא מתאים, אלא צריך להוכיח למה הוא כן מתאים.
אז מי שבעצם מתאים במפלגה הזו להנהיג את המדינה זה אלי ישי?
לאו דווקא, לא רק הוא. אדם שמתאים להנהיג, אי אפשר על פי הבטחות והשערות, אלא על פי עובדות מוצקות. כלומר, מי שבעבר הוכיח את עצמו בתפקידי הנהגה, יש מקום לשער שכן ימשיך בעתיד, מה שנקרא אומדן מלבר, או בלועזית אקסטרפולציה, או בשפה הלכתית חזקה.
כן.
דבר עומד על חזקתו כל זמן שהוא הוכח להפך.
ובמקרה דנן, הרב תומך במפלגה שכנראה היא ראויה להעניק את המדינה, ואני מחפש ברשימה הזו מי מבין האישים לוקח את המושכות, מי מבחינת הרב זה האיש שיש לו חזקה?
תראי, גם אני לא מכיר את כולם, אפילו לא יודע מה השמות שלהם, אבל אלה שעומדים בראש, אלי ישי ויוני שטבון, הם אנשים ירי שמיים, ישרים, ושהוכיחו את עצמם בעבר.
כלומר, בעבר, עד לפני שנתיים, אותו אלי ישי שהיה בשעס, לא קיבל את תמיכת הרב. מדוע? מה השתנה?
כי לפני שנתיים היה חשבון אחר. בפוליטיקה, החשבונות משתנים לפי שינוי המציאות. פוליטיקה זה לא הלכה. הלכה זה קבוע, זה נצחי לעד ולא לעולמים. פוליטיקה זה הנהגת האומה. בשביל להנהיג את האומה צריך שלושה דברים. צריך לנתח היטב את המצב העכשווי. צריך להגדיר היטב מה המטרה שאנחנו חותרים אליה. והדבר השלישי, צריך לבנות נתיבים שיוביאו אותנו מן ההווה אל העתיד. אבל לאו דווקא נתיב אחד, יכולים להיות כמה נתיבים. איך קוראים לזה במכשיר? חישוב המסלול מחדש, נכון?
Yeah. GPS.
GPS. לפעמים יש חישוב המסלול מחדש, לאור שינויים במציאות. אגב, גם פסיקת הלכה. פסיקת הלכה תמיד בנויה על שני דברים. על התורה ועל הכרת המציאות. אם המציאות משתנה, התורה לא משתנה, אבל יכול להיות, זה דין אחר.
כלומר, בעצם הקדנציה האחרונה, ההתנהלות של הבית היהודי בחוקים שקשורים לדת ומדינה, פסיקה, חקיקה בנושאים הלכתיים, גררו, דחקו החוצה, לא רק את הרב, גם רבנים נוספים בציונות הדתית, והעבירו את התמיכה מהבית היהודי שהייתה לפני שנתיים, למפלגה החדשה שקמה עכשיו.
יש הרבה מעלות לבית היהודי. ודאי, עשו הרבה דברים טובים, ומן הסתם יעשו עוד הרבה דברים טובים. אבל עכשיו, מה שהוא פיקוח נפש, זה האופי היהודי של המדינה. ועד כה, מאז קום המדינה, אף מפלגה דתית לא ויתרה על הסטטו קוו. הסטטו קוו הושמץ על ידי הרבה אנשים, כולל אנשים דתיים, אבל הם טועים טעות גמורה. הסטטו קוו הוא חוק. שומר את החותם של קדושה ושל טהרה במידה מסוימת על המדינה. הוא גם מאפשר לחיות יחד. כלומר, אנחנו אנשים שונים במדינה הזאת, עם אידיאלים שונים. הסטטו קוו זה מין חוקה בלתי רשמית, אבל עובדתית. איך יהיו העניינים של תורה במדינה? אם עושים את הסטטו קוו, זה יגרום מתחים עצומים בתוך האומה. זאת אומרת, יש שתי בעיות. בעיה אחת, שזה התורה מבחינה מסוימת במדינה, שזה מדינה יהודית. אם אנחנו רוצים לפרק את הסטטו קוו, כלומר הפרדת המדינה, כלומר מדינת כל אזרחיה, זה כבר עשה נפוליאון, שהעניק זכויות אזרחיות ליהודים, ובשביל זה גם אפשר לנסוע לאמריקה. גם זו מדינת כל אזרחיה, אלא אנחנו רוצים מדינה יהודית. בעת זה יגרום הרבה מתחים בתוך המדינה. והבית היהודי, הוא עבד קשה בהרבה תחומים, יש לך כוח גדול. אבל בתחום הזה הוא לא מסר את הנפש.
כן, הדברים של הרב בהחלט ברורים, וצריך לראות מה יקרה גם כמובן אחרי הבחירות. הרב, אם יציעו לרב להיות שותף או חבר במה שנקרא מועצת חכמי ישראל החדשה שתקום ותהיה הנהגה רוחנית של מפלגת יחד, הרב ייתן את הסכמתו?
לא, לא, אישי לא. אני לא... זה לא צריך אנשים במדרגה הרבה הרבה פי 10 יותר ממני בשביל דבר כזה. אני לא אכפת לי לעזור, לסייע, לדבר, אבל ודאי שאני לא בדרגה של הנהגה.
גם אם הרב רק חלק מקבוצה של רבנים שיושבים יחד, מלבנים ביחד סוגיות שונות ומנווטים את המפלגה הזו.
בוודאי שלא, בוודאי שלא. אם חבר כנסת מתקשר אליי באופן פרטי ורוצה לדבר איתי ושנחשוב יחד, אני מוכן לחשוב יחד עם כל אחד, אבל אני לא במדרגה להיות הנהגה של רוחנית של מפלגה. זה 10 תלמידי חכמים גדולים.
על הרב יש קשר עם ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון הרב מזוז, הרב מאיר מזוז?
אני נפגשתי איתו פעם אחת בביתו. יחד, לא לבד, אגב, עם עוד רבנים, דיברנו, איך אומרים, דברי תורה. לא דברי פוליטיקה, אלא דברי תורה.
מעניין מאוד.
כמובן, הם קשורים למאורעות של היום. בסדר, נכון.
זה מעניין לראות את החיבור הזה מהצד, לראות...
תראה, החיבור הזה הוא חיבור טבעי. א', בכלל, כל האומה צריכה להיות מחובכת. ב', קל וחומר, שאנשים יראי שמיים צריכים להיות מחוברים יחד. כך אמר, כתב הרבה פעמים, רבינו הרב צדוק. הוא קרא לזה המחנה הפנימי, של עם ישראל, שצריכים להיות מאוגדים. הוא גם אמר שהחרדים, ואנחנו והחרדים, אנחנו, יש לנו בדיוק אותה מטרה, אבל אנחנו מחולקים באמצעים, בברכים להגיע. אבל אנחנו והחילוניים, זה לא אותה מטרה. אני לא מדבר מה שגנוז בעומק הנשמה הישראלית, שזה ודאי אותו דבר. ולכן, צריך לחזק את המחנה הפנימי. אחרי קום המדינה, הכנסת הראשונה, גם השנייה נדמה לי, הייתה חזית דתית מאוחדת של כל הדתיים יחד, במפלגה אחת. זה מצב טוב, ככה צריך להיות.
כן, אז הייתה באמת קבוצה קטנה של ציבור דתי, לא, מה שאני מתכוון שהחיבור הזה הוא בסדר גמור כמובן, אנחנו לא נותחים פה איזה ציונים.
זה נכון שהחיבור הזה נראה משונה.
כן, הוא לא טבעי, כי אנחנו רואים את הרב יחד עם עוד רבנים מהציונות הדתית, כיפות סרוגות, חוברים יחד לרב מזוז, כאשר מצד השני בבית היהודי, הרבנים שתומכים בבית היהודי עם הכיפות סרוגות לא מבינים. מה קורה? לאן זה הולך?
אני לא חושב שהרבנים לא מבינים. הם מבינים, אבל יש להם דעה אחרת. אני רק מתייחס למה שאתה אומר. נקודה חשובה מאוד. זה נראה משונה, מוזר. יש קשיים פסיכולוגיים, מחסומים פסיכולוגיים, לשבת באותה מפלגה, כיפות סחורות וכיפות סחוגות. אבל זה לא מוצדק, זה לא אמיתי. זה הרגל. שהתרגלנו הרבה שנים, וצריך לתקן אותו. וזו בשורה טובה מאוד. הרי באותו בית כנסת, מתפללים סחוגים ושחורים, כן. באותו בית דין יושבים,
עד שמגיע יום העצמאות.
בסדר. זה נקרא שהמשותף הוא לאין ארוך יותר גדול מהמפריד.
כן, כן.
יושבים יחד, לומדים יחד, לכל השנה. ומצטטים בתשובות הלכתיות אלה ואת אלה. זה לא מוצדק הניקור הזה שלפעמים גם מגיע ליותר חמור מזה.
ובשביל זה צריך לזכור, כשאנחנו מדברים על כיפות סרוגות וגם על כיפות שחורות, בתוך המושג הזה שנקרא צבעים יש הרבה מאוד גוונים וסוגים שונים של אנשים. יש רבנים עם כיפה סרוגה שיאמרו שארץ ישראל קודמת להרבה מצוות אחרות, אחרים יאמרו התורה קודמת להכל, ארץ ישראל היא מצווה משנית אחרי קיום התורה, ואנחנו רואים גם הציבור החרדי, חילוקי דעות הלכתיים, עקרונים ואידיאולוגיים, כך שאי אפשר לומר שצבע כיפה הוא נחרץ ומיד מקטלג את האדם בצד כזה או בצד אחר.
נוסיף לדבריך עוד משהו. הרבה חילוקי דעות נובעים מאי-הבנות. כאשר יושבים ומדברים יחד, הרבה פעמים מגלים שבעצם מסכימים. הרבה פעמים הדבר הזה קורה. הפוליטיקאים הם אוהבים איך אומרים, להקצין את הדברים. הרב קוק כותב על זה במקום אחד, שהאידיאל הוא לאחד את הדעות. כמו האמוראים עושים עם התנאים והראשונים עם האמוראים. אבל יש אנשים שמעוניינים לקצין את ההבדלים בין הדעות. הם עכשיו קוראים לזה לחדד, והם מתפרנסים מן המחלוקות האלה. אבל זה לא דבר אמיתי, זה לא דבר מוצדק. לכן עצם הדבר שמתאחדים באותה מפלגה, זו בשורה גדולה, איך אומרים? למהפך היסטורי רוחני. מקווה שיסתדרו יחד. ואם יסתדרו יחד, זה יפלס דרך של אחדות. ומתוך האחדות הזאת, גם האומה תתאחד.
בעזרת השם, שיהיה אחדות על כל בית ישראל, הרב שלמה אבינר, תודה רבה לכבוד הרב.
כל טוב למאזינים.
תודה רבה.